לימוד הרמב"ם המימי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים, הלכות שבת, בפרק 30, פרק למד, והפרק החותם ומסיים את הלכות שבת. הלכה א' אומר הרמב"ם, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים בתורה ושניים מדברי סופרים, והם מפורשים על ידי הנביאים שבתורה, זכור ושמור, ושנתפרשו על ידי הנביאים, כיבוד ועינוג, שנאמר וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד. הלכה ב', איזהו כיבוד? זה שאמרו חכמים שמצווה על אדם לחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, במים חמין בערב שבת, מפני כבוד השבת, ומתעטף בציצית, לובש טלית מצויצת שהיא מלבוש מיוחד ומכובד, ויושב בכובד ראש, מייחל, מצפה להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך. והחכמים הראשונים היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת ומתעטפים ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך. וכיום דואגים להקביל את השבת באמירת מזמורי תהילים ובפיוט לך דודי, כפי שמפורט בסידורים. הלכה ג' ומכיבוד השבת שילבש כסות נקייה, בגד נקי, ולא יהיה מלבוש החול כמלבוש השבת, שצריך שיהיו בגדים אחרים ומיוחדים לשבת. ואם אין לו להחליף, משלשל תליתו, כלומר מתיר את קיפולי התלית ולובשה כפשוטה, וזהו דרך כבוד, כדי שלא יהיה מלבושו כמלבוש החול. ועזרה תיקן שיהיו העם מחפשים בחמישי, כדי שיהיו הבגדים נקיים ומוכנים מפני כבוד השבת. הלכה ד' ואסור לקבוע סעודה ומשתה, סעודה חגיגית ומיוחדת בערב שבת מפני כבוד השבת, ומותר לאכול ולשתות עד שתחשך, שאין איסור בסעודה רגילה. ואף על פי כן, מכיבוד השבת, שימנע אדם מן המנחה ומעלה, שעתיים ומחצה לפני השקיעה ואילך, מלקבוע סעודה, כדי שיכנס לשבת כשהוא מתאווה לאכול. הלכה ה' מסדר אדם שולחנו, עורך אותו לסעודה בערב שבת, ואף על פי שאינו צריך אלא לחזית, שאינו רעב ואיננו מתכוון לאכול הרבה. וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת, לסעודה לכבוד צאת השבת, הנקראת סעודת מלווה מלכה, אף על פי שאינו צריך אלא לחזית, כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו. וצריך לתקן ביתו מבעוד יום לסדרו ולהכינו לכבוד השבת, ויהיה נר דולק ושולחן ארוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הן. הלכה וב, אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו לקח דברים, הוא לא רגיל לקנות בעצמו בדרך כלל משום כבודו מן השוק, ולא להתעסק במלאכות שבבית, חייב לעשות דברים שאין לצורך השבת בגופו, בעצמו, שזהו כבודו. החכמים הראשונים מהן מי שהם מפצל העצים לבשל בהן, ומעין מי שמבשל או מולך בשר או גודל קולע פתילות או מדליק נרות, ומעין מי שהיה יוצא וקונה דברים שהוא צריך לשבת ממאכל ומשקה, אף על פי שאין דרכו בכך, וכל המרבה בדבר זה, הרי זה משובח. הלכה זין, איזה הוא עינוג? זה שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבוסם, מאכלים משובחים לשבת, הכל לפי ממונו של אדם, וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים, הרי זה משובח. ואם אין ידו משגת, אפילו עשה שלק, ירק מבושל וכיוצא בו משום כבוד השבת, הרי זה עינוג שבת. ואינו חייב להצר לעצמו ולשאול מאחרים, לדחוק את מצבו ולבקש הלוואה או מתנה מאחרים כדי להרבות במאכל שבת. אמרו חכמים הראשונים, עשה שבתך כחול ואל תצטרך לבריות. הלכה ח', מי שהיה ענוג ועשיר, והרי כל ימיו כשבת, שגם בימות החול אוכל מאכלים משובחים, צריך לשנות מאכל שבת ממאכל החול, שיהיה מאכל מיוחד לשבת. ואם אי אפשר לשנות, משנה זמן אכילה, כדי שיהיה ניכר שזוהי סעודה מיוחדת. אם היה רגיל להקדים, מאחר, ואם היה רגיל לאחר, מקדים. הלכה ת', חייב אדם לאכול שלוש סעודות בשבת, אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה. וצריך להיזהר בשלוש סעודות, אלו שלא יפחות מהן כלל, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה סועד שלוש סעודות. ואם היה חולה מרוב האכילה או שהיה מתענה, פטור משלוש סעודות. וצריך לקבוע כל סעודה משלושתן על היין ולבצוע על שתי כיכרות וכן בימים טובים. הלכה י' אכילת בשר ושתיית יין בשבת עינוג הוא לה, והוא שהייתה ידו מסגת שמצבו הכלכלי מאפשר זאת, ואסור לקבוע סעודה על היין בשבת ובימים טובים בשעת בית המדרש בזמן כינוס העם לדרשה, אלא כך הוא מנהג הצדיקים. יתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף בבית הכנסת, ויבוא לביתו ויסוד סעודה שנייה וילך לבית המדרש, יקרא וישמע, ילמד תורה עד המנחה ויתפלל מנחה, ואחר כך יקבע סעודה שלישית על היין, ויוכל וישתה עד מוצאי שבת. הלכה י' א', אסור לו לאדם שילך בערבי שבתות יותר משלוש פרסאות, יותר מ-12 קילומטר מתחילת היום, כדי שיגיע לביתו ועוד היום רב ויכין סעודה לשבת. כלומר, שיגיע כאשר יש עוד הרבה זמן המספיק להכנת סעודתו. שרי אין אנשי ביתו יודעים שהיום יבוא כדי להכין לו. ואין צריך לומר אם היום יתארך אצל אחרים, שרי מביישן אם יגיע בשעה שלא יספיקו להכין בה דברים לכבודו, מפני שלא הכינו להם דבר הראוי לאורחים. הלכה י' ב', אסור להתענות ולזעוק ולהתחנן ולבקש רחמים בשבת, ואפילו בצרה מן הצרות שהציבור מתענין ומטרעין עליהן, שמצווה לציבור לזעוק ולרע בחצוצרות על כל צרה שתבוא. אין מתענין ולא מטרעין בשבת ולא בימים טובים, שאין קובעים בהם ימי תענית ותפילה. חוץ מעיר שיקיפו הגויים, או נער, או ספינה מתערפת בים, שמטרעין עליהם בשבת לעזור אותן, תוקעים בחצוצרות כדי להזיק את מי שיכול להצילם, ומתחננים ומבקשים עליהם רחמים, משום שמצבה מסוכן. הלכה את ג' אין צרים, אין עורכים מצור על הירות של גויים פחות משלושה ימים קודם השבת, כדי שתתיישב דעת אנשי המלחמה עליהן ולא יהיו מבועלים וטרודים בשבת. ומפני זה אין מפליגין בספינה פחות משלושה ימים קודם לשבת, כדי שתתיישב דעתו עליו קודם השבת ולא יצטער יותר מדי. ולדבר מצווה, מפליג בים אפילו בערב שבת, הוא פוסק עמו לשבות ואינו שובט, כלומר הוא מסכם מראש עם הנוכרי המנהיג את הספינה שישבות בשבת ממלכה, וגם אם זה לבסוף אינו שובט, אין בכך כלום, ומצור לצידון שאין זו הפלגה ארוכה וכיוצא בהן, ואפילו לדבר הרשות, מותר להפליג בערב שבת, ומקום שנהגו שלא יפליגו בערב שבת כלל, אין מפליגים. הלכה י' ד', תשמיש המיטה מעונג שבת הוא, לפיכך עונה תלמידי חכמים הבריאים שעונתם פעם בשבוע, לשמש מיטותיהן מלילי שבת ללילי שבת, ומותר לבעול בתולה בפעם הראשונה לכתחילה בשבת, ואין בזה לא משום חובל ולא משום צער לה, על אף שעלול לקרוע את קום הבתולים, מכיוון שאין ודאות שכך יקרה, ונחשב כדבר שאינו מתכוון. הלכת את וב, השבת ועבודה זרה, כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצוות התורה, שכל המודה בה בעבודה זרה נמצא כופר בכל התורה ובכל דברי הנביאים, והשבת היא האות שבין הקדוש ברוך הוא בינינו לעולם, היא סימן על קדושת ישראל. לפיכך, כל העובר על שאר המצוות הרי הוא בכלל רשעי ישראל, אבל מחלל שבת בפרעסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה, ושניהם כגויים לכל דבריהם, ויש לדבר משמעות לגבי כמה עניינים בהלכה. לפיכך, משבח הנביא משום חשיבותה של מצוות השבת ויותה עוד ברית בין השם וישראל, ואומר, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת, מחללו וכו'. וכל המשמר את השבת כהלכתה ומכבדה ומענגה כפי כוחו, כבר מפורש בקבלה, כתוב בספרי הנביאים, שכרו בעולם הזה יתר על השכר הצפון לעולם הבא, שנאמר, אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. וזוהי התוצאה של מה שנאמר בפסוק שלפני כן, אם תשים משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות שבת, ובו למד פרקים. בזכות שמירה שבת הלכתן, זוכים לגאולה האמיתית והשלמה, אמר ביוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אם עלה משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן, מיד נגאלים, וירסון שזה יהיה תקף ומיד ממש, מתוך שמחה וטוב לבב, אז תתענג על השם, זוכים ליוב שכולו שבת ומלוכה לחיי העולמים, בביאת משיח צדקנו מיד ממש, הכי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. לימוד הרמב"ם מימי, ואנחנו עוסקים בספר זמנים, הלכות עירובין, מתחילים בעזרת השם את הלכות עירובין, בצוות עשה אחת, ומדברי סופרים, ואינה מן המניין. וביאור מצווה זו בפרקים אלו, פרק ראשון, הלכה א', אומר הרמב"ם, חצר שיש בה שכנים הרבה, חצר רחבה מוקפת מחיצות, שאליה פתוחים כמה בתים, שיש בה שכנים הרבה, כל אחד מהן בבית לעצמו, דין תורה הוא שיהיו כולן מותרים לטלטל בכל לחצר, ומבתים לחצר, ומהחצר לבתים, מפני שכל לחצר רשות היחיד אחת, שכל מקום שמוקף מחיצות בגובה 10 טפחים, נחשב רשות היחיד גם אם מדובר בשטח גדול, וגם אם גרים בו אנשים רבים, שמותר לטלטל בכולה. וכן הדין במבוי שיש לו לחי או קורה, סמטה יוצאת מרשות הרבים, שאליה פתוחים מספר חצרות, ואין בה איסור טלטול, אם העמידו בפתחה לחי, עמוד בגובה 10 טפחים, או שהעבירו מעל לפתחה קורה. שיהיו כל בני המבוי מותרים לטלטל בכולו, ומחצרות למבוי וממבוי לחצרות, שכל המבוי רשות היחיד הוא. וכן הדין במדינה, בעיר שהיא מוקפת חומה גבוהה 10 טפחים, שיש לה דלתות ננעלות בלילה, שכולה רשות היחיד היא, זהו דין תורה. הלכה ב', אבל מדברי סופרים, מתקנת חכמים, אסור לשכנים לטלטל ברשות היחיד שיש בה חלוקה בדיורין, שיש בה דיירים נפרדים, עד שיערבו כל השכנים כולן מערב שבת, אחד חצר ואחד מבוי ואחד המדינה, ודבר זה תקנת שלמה ובית דינו הוא. הלכה ג', וכן יושבי אוהלים או סוכות או מחנה הקבוע במקומו, שהקיפו מחיצה, אין מטלטלים מאוהל לאוהל עד שיערבו כולן, אבל שיירה, ענה ממקום למקום, שהקיפו המחיצה, אין צריכים לערב, אלא מוציאים מאוהל לאוהל בלא עירוב, לפי שהן כולן מעורבים, ואין אותם אוהלים קבועים להן, שנחשבים כמעורבים, לפי שדירתם הראית בלבד, וכל אוהל אינו רשות לעצמו. הלכה ד', ומפני מה תיקן שלמה דבר זה? כדי שלא יתו העם ויאמרו, כשם שמותר להוציא מן החצרות לרחובות המדינה ושווקיה, במקרה שהמדינה כולה מוקפת חומה, ולהכניס מהן לחצרות, כך מותר להוציא מן המדינה לשדה ולהכניס מן השדה למדינה, ויחשבו שהשווקים והרחובות הועיל ואין רשות לכל, הרי הן כשדות וכמדברות, ויאמרו שהחצרות בלבד הן רשות היחיד, וידמו שאין ההוצאה מלאכה, כלומר הם יטעו לחשוב שהוצאת חפץ מרשות לרשות אינה מלאכה אסורה בשבת, ושמותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה ה', לפיכך, תיקן שכל רשות היחיד שתחלק בדיורין, ויוחז כל אחד ואחד בה רשות לעצמו, לכל אדם יש בה דירה משלו, וישאר ממנה מקום ברשות כולן, ויד כולן שווה בו, שטח משותף שיש לכולם זכות להשתמש בו, כגון חצר לבתים, שהחצר היא רשות משותפת לכל דיירי הבתים, שנחשוב אותו המקום שיד כולן שווה בו, כאילו הוא רשות לרבים, ונחשוב כל מקום ומקום שאחז כל אחד ואחד מן השכנים, וחלקו לעצמו, שהוא בלבד רשות היחיד, ויהיה אסור להוציא מרשות שחלק לעצמו לרשות שיד כולן שווה בו, כמו שאין מוציאים מרשות היחיד לרשות הרבים, אלא ישתמש כל אחד ברשות שחלק לעצמו בלבד, עד שיערבו כולן, אף על פי שהכל רשות היחיד. הלכה וו, ומהו העירוב הזה? הוא שיתערבו במאכל אחד שמניחין אותו מערב שבת. כלומר, כביטוי לכך שכולנו מעורבין ואוכל אחד לכולנו, ואין כל אחד ממנו חולק רשות מחברו. אלא כשם שיד כולנו שווה במקום זה שנשאר לכולנו, כך יד כולנו שווה בכל מקום שאחז כל אחד לעצמו. והרי אנו כולנו רשות אחת. ובמעשה זה של הנחת העירוב, לא יבואו לטעות ולדמות שמותר להוציא ולהכניס מרשות היחיד לרשות הרבים. הלכה זין, העירוב שעושים בני חצר זה עם זה, הוא הנקרא עירובי חצרות, ושעושים אנשי המבוי זה עם זה, או כל בני המדינה, הוא הנקרא שיתוף. הלכה ח', אין מערבין בחצרות אלא בפת שלמה בלבד, אפילו כיכר מאפה שאה והיא פרוסה, כלומר כיכר גדולה עשויה משאה קמח כשבעה ליטרים והיא חתוכה, אין מערבין בה. הייתה שלמה והיא כאיסר, קטנה כמטבע ששמו איסר, מערבין בה. וכשם שמערבין בפת תבועה, כך מערבין בפת אורז ובפת עדשים, אבל לא בפת דוחן, מין קטנית. ומכיוון שאין רגילים להכין ממנו פת, אין לערב בו. בשיתוף בין בפת בין בשאר אוכלים, בכל אוכל משתתפים חוץ מן המים בפני עצמן, או מלח בפני עצמו. וכן קמעין ופטריות אין משתתפים בהן, שאינן חשובים כאוכלים. ערב מים עם מלח נעשה כמורייס, משקה המיועד לטיבול ומשתתפים בו. הלכה ט' וכמה שיעור האוכל שמשתתפים בו, כגרוגרת, גודל של טענה לכל אחד ואחד מבני המבוי או מבני המדינה, והוא שיהיו 18 או פחות, אבל אם היו מרובין הזה, שיעורו שתי סעודות, שהן כ-18 גרוגרות, שהן כ-6 ביצים בינוניות, כ-300 סמק, אפילו היום משתתפים אלפים ורובבות, שתי סעודות לכולן. הלכה יהוד כל אוכל שהוא נאכל כמות שהוא בפני עצמו, כגון פת ומיני דגן ובשר חי שיש שנוהגים לאוכלו כך, אם נשתתפו בו שיעורו מזון שתי סעודות, וכל שהוא לפתן, מאכל הנאכל יחד עם פת, ודרך העם לאכול בו פיתן, כגון יין מבושל ובשר צלי וחומץ ומורייס וזיתים ואימהות של בצלים, בצלים הנשארים באדמה ומשמשים לצורך זרעים, שיעורו כדי לאכול בו שתי סעודות, כמות הנאכלת יחד עם פת בשיעור שתי סעודות. הלכה י"א, נשתתפו ביין חי שאינו מעול במים, שיעורו שתי רביעיות, רבע לוג, כ-75 סמ"ק לכולן, וכן בשחר שתי רביעיות, ביצים שתיים ומשתתפים בהן ואפילו הן חיות, רימונים 2, אתרוג 1, 5 אגוזים, 5 פרסקים, ליטרה של ירק, בן חי, בן שלוק, ואם היה בשל ולא בשל, אין מערבין בו, לפי שאינו ראוי לאכילה. אוכלה, תבלין, קו תמרים, קו גרוגרות, מנה דבלה, תהנים מיובשות, קו תפוחים, קשוט כמלוא היד, פולין לחין כמלוא היד, חזין ליטרה, חזין זה מיני צמחים, פולין זה מין קטנית, והתרדין הרן בכלל הירק ומערבין בהן. עלי בצלים אין מערבין בהן, אלא אם הבצילו ונעשה אורך כל עלי מעין זרת, אבל פחות מכאן אינו אוכל. וכל אלו הדברים האמורים כלפתן הן, ולפיכך נתנו בהן שיעורים אלו, וכן כל כיוצא בהן. בכל אוכל שהוא לפתן משארים בכמות שבה אוכלים ממנו ביחד עם שתי סעודות של פת. כל האוכלים מצטרפים לשיעור השיתוף. הלכה י"ב, ליטרה אמורה בכל מקום, מלוא שתי רביעיות, ואוקלה חצי רביעית, ומנה אמור בכל מקום 100 דינר, כ-480 גרם, והדינר 6 מאין, והמאה משקל 16 שעורות, והסלע 4 דינרים, והרביעית מחזקת מן המים או מן היין, משקל 17 דינרים וחצי דינר בקירוב, נמצאת הליטרה משקל 5 ו-30 דינר, והאוכלה משקל 9 דינרים פחות רביעה. הלכה י' ג', שיעה אמורה בכל מקום 6 קבין, והקו 4 תלוגין, והלוג 4 רביעיות, וכבר בערנו מידת הרביעית ומשקלה, ואלו השיעורים שאדם צריך לזכור אותן תמיד. הלכה י' ד', אוכל שהוא מותר באכילה, אף על פי שהוא אסור לזה המערב, הרי זה מערב בו ומשתתף בו. כיצד? משתתף הוא הנזיר ביין וישראל בתרומה, וכן הנודר מאוכל זה, או שנשבע שלא יאכלנו, מערב בו ומשתתף בו. שימנו ראוי לזה, הרי הוא ראוי לאחר. הלכה תדבר, אבל דבר האסור לכל, כגון טבל, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות, אפילו טבל של דברי סופרים, פירות שחיו והפרשת תרומות ומעשרות מהם, ומדברי חכמים, וכן מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו כעוגן, תרומת מעשר ולעיתים גם תרומה גדולה, וכן מעשר שני והקדש שלא נבדו כהלכה, אין מערבין ומשתתפין בהן, ומערבין ומשתתפין בדמי מפני שראוי לעניים, ובמעשר שני והקדש שנבדו, אף על פי שלא נתן את החומש, שאין החומש מעכב, שמן הדין הפודה מעשר שני והקדש שלו מוסיף חומש על דמי הפדיון, אך הקדושה נתחללה גם אם לא הוסיף, והגם שלכתחילה לא יאכל או יענה עד שייתן את החומש, נחשב כאוכל שאין בו איסור. ומערבין במעשר שני, מעשר המופרש לאחר המעשר הראשון ונאכל בירושלים, מפני שהוא שם ראוי לאכילה, אבל לא בגבולים. הלכת את זין, כיצד מערבין בחצרות, גובין חלה אחת שלמה מכל בית ובית, ומניחין הכל בכלי אחד, בבית אחד מבתי החצר, אפילו בבית התבן או בבית הבקר, או בבית האוצר, מחסן, אבל אם נתנו בבית שער, אפילו בית שער של יחיד, או באכסדרה או במרפסת, או בבית שאין בו 400, על 400, אינו עירוב, שיש להניח את העירוב בבית, ומקומות אלו אינם נחשבים כבית. וכשמקבץ העירוב, מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על מצוות עירוב, ואומר בעירוב זה יהיה מותר לכל בני חצר להוציא ולהכניס מבית לבית בשבת, ויש לקטן לגבות עירובי חצרות, ובית שמניחים בו עירוב אינו צריך ליתן את הפת, ואם היו רגילים להניח בו, אין משנין אותו, אין מעבירים את העירוב לבית אחר, מפני דרכי שלום. שיש הנאה לבני הבית שרגילים להניח בו את העירוב בכך שאינם צריכים לתת פת, ומשום כך אינם רוצים לשנות את המצב הקיים. הלכה י"ז, וכיצד משתתפים במבוי, גובה אוכל כגרוגרת מכל אחד ואחד, או פחות מכגרוגרת אם היו מרובים, יותר מ-18, ומניח הכל בכלי אחד בחצר מחצרות המבוי, או בבית מן הבתים, אפילו בית קטן, או אכסדרה או מרפסת, הרי זה שיתוף. אבל אם הניחו באוויר מבוי, במבוי עצמו, ולא באחד מחצרות המבוי, אינו שיתוף. ואם הניח הכלי בחצר, צריך להגביה הכלי מן הקרקע, תפח, יש להניחו במקום מוגבה מהקרקע, כדי שיהיה ניכר. הוא מברך על מצוות עירוב ואומר, בזה השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי, להוציא ולהכניס מחצרות למבוי בשבת. הלכה י"ח, חילקו את העירוב או את השיתוף, אבל פי שהוא בבית אחד, אינו העירוב, שכן מטרת העירוב היא לאחד את רשותם של דיירי החצר, אבל אם מילאו את הכלי מן העירוב, ונשאר ממנו מעט, והניחו בכלי אחר, מותר. הלכה י"ט, המשתתפים במבוי צריכים לערב בחצרות, כדי שלא לשכח התינוקות תורת עירוב, שלמרות שמצד הדין דיירים שהשתתפו במבוי אינם צריכים לערב את החצרות, ששיתוף המבוא עם הועיל לחצרות, תקנו חכמים שאף במקרה זה יש לערב את החצרות, מפני שהתינוקות המצויים בחצר אינם מודעים לשיתוף המונח במבוא, ועלולים לסבור שמותר לטלטל ללא עירוב, שהרי אין התינוקות מכירים מה נעשה במבוא. לפיכך, אם השתתפו במבוא בפת, משום שהפת היא מצרך חיוני בחיי האדם, התינוקות שמים לב שהשתתפו בו בני המבוא, ואין חשש שיסברו שמותר לטלטל ללא עירוב. סומכין עליו, ואין צריכין לערב בחצרות, שהרי התינוקות מכירין בפת. בני חבורה שהם מסובין בבית וקדש עליהן היום, נכנסה השבת, פת שעל השולחן, סומכין עליה משום עירובי חצרות, הפת שבסעודה יכולה לשמש כעירובי חצרות, שהרי כולם שותפים בה, ואם רצו לסמוך עליה משום שיתוף, סומכין, אף על פי שהן מסובין בחצר, שבניגוד לעירוב חצרות, מותר להניח את השיתוף בחצר. הלכה כף, לקח אחד מבני החצר פת אחת ואמר, הרי זו לכל בני החצר, או אוכל כשתי סעודות ואמר, הרי זה לכל בני המבוי, אינו צריך לגבות מכל אחד ואחד, אבל צריך לזכות להן בו על ידי אחר. על מנת שהמאכל יקנה לבני החצר או המבוי, צריך שהאדם שנוע בעלים יקנו אותו עבורם. ויש לו לזכות להן על ידי בנו וביתו הגדולים, ויש לו הכוונה הוא רשאי לזכות להן על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו העברי ועל ידי אשתו, אבל לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים. אינם יכולים לקנות עבור אחרים, מפני שאין להם קניין משל עצמם, שכל מה שקונים נחשב כקניינו שלו, מפני שידן כידו. וכן יש לו לזכות להן על ידי שפחתו העברית, אף על פי שהיא קטנה, שהקטן זוכה לאחרים בדבר שהוא מדברי סופרים, ולכן יכולה לזכות בעירוב שהוא מדברי סופרים, הגם שבדרך כלל הקטן אינו זוכה לאחרים. ואינו צריך להודיע לבני החצר או לבני המבוי שהרי זיקה להן וערב עליהן, שזכות היא להן, וזכין לאדם שלא בפניו. פעולה שיש בה רווח בלבד לאדם, ניתן לבצע אותה עבורו גם ללא ידיעתו. הלכה כף א', אין מערבין ולא משתתפין בשבת, אלא מבעוד יום, ומערבין עירובי חצרות ושיתופי מבואות בין השמשות. אף על פי שהוא ספק מן היום, ספק מן הלילה. ולמרות שבדרך כלל מחמירים להחשיב זמן זה כשבת ולאסור בו מלאכה, הקלו לעשות עירובי חצרות ושיתופי מבואות אף בין השמשות. אך אין עושים עירובי תחומים לכתחילה. ולעולם, צריך שיהיה העירוב או השיתוף מצוי, ואפשר לאוכלו כל בין השמשות. לפיכך, אם נפל עליו גל, מפולת אבנים, או עבד, או נשרף, או שהיה תרומה ונתמת, שאסורה באכילה, מבעוד יום אינו עירוב, משחשיכה הרי זה עירוב, ואם ספק, הרי זה עירוב, שספק עירוב כשר. הלכה כף בית, אומר הרמב״ם, נתן העירוב או השיתוף במגדל, ארון, ונעל עליו, ועבד המפתח קודם שחשיכה, אם אי אפשר לו להוציא העירוב, אלא אם כן עשה מלאכה בין השמשות, דווקא מלאכה אסורה מן התורה, אבל אם יכול להוציאו לידי מלאכה אסורה מדרבנן, נחשב עירוב. הרי זה כמי שעבד ואינו עירוב, שהרי אי אפשר לו לאוכלו. יפריש תרומת מעשר או תרומה גדולה והתנה עליה, שלא תהיה תרומה עד שתחשך. אדם שיפריש תרומה בשעת ההפרשה התנה שהתרומה תחול רק משחשיכה, אין מערבין בה, שעדיין היא טבל כל בין השמשות, וצריך שתהיה סעודה הראויה מבעוד יום. עד כאן משיעור היומי ברמב"ם מספר זמנים הלכות עירובין בפרק הראשון. לימוד הרמב"ם יומי, ואנחנו עוסקים בספר זמני בהלכות עירובין בפרק השני ובו 16 הלכות. הלכה א', אומר הרמב"ם, אנשי חצר שערבו כולן חוץ מאחד מהן שלא ערב עמהן, בין במזיד בין שוכח, הרי זה אוסר עליהן, ואסור לכולן נוציא מבתיהן לחצר או מחצר לבתיהן. ביטל להן זה שלא ערב רשות חצרו בלבד, ועל ידי כך העביר להם את רשותו ומותרים לטלטל, שאין מי שאוסר עליהם. הרי אלו מותרים להוציא ולהכניס מבתיהם לחצר ומחצר לבתיהם, אבל לביתו אסור. ביטל להן רשות ביתו ורשות חצרו, הרי כולן מותרים. אין מותרים מפני שערבו, והרי ביטל להן רשות ביתו וחצרו, וגם הוא מותר מפני שלא נשאר לו רשות, והרי הוא כאורח אצלם, והאורח אינו אוסר. הלכה ב', המבטל רשותו סתם, ולא פרש איזו רשות. רשות חצרו ביטל, רשות ביתו לא ביטל. והמבטל רשותו לבני חצר צריך לבטל לכל אחד ואחד בפירוש, ואומר רשותי מבוטלת לך ולך ולך. והיורש מבטל רשות, אף על פי שמת מורישו בשבת, שהיורש תחת מורישו הוא קם לכל דבר. וכשם שהמוריש היכול לבטל רשותו בשבת, כך גם היורש. וביטול רשות בשבת מותר לכתחילה. הלכה ג' ביטלו אלו המערבין רשותם לזה שלא ערב, הוא מותר, שרי נשאר לבדו, ואין אסורים, שלא נשאר להן רשות, ואין אומרים יהיו כאורחין אצלו, ויהיו מותרים בטלטול כדין יחיד שביטל רשותו, שנעשה כאורח לאל שביטלו, שאין רבים אורחים הולכין אצל אחד. הלכה ד' היו אלו שלא ערבו שניים או יותר, אם ביטלו רשותם למערבין, המערבין מותרין, ואלו שלא ערבו אסורין, מכיוון שהם רבים אינם נחשבים כאורחים אצל המערבין, ואין המערבין יכולים לבטל רשותם לשניים שלא ערבו, שכל אחד מהן אוסר על חברו. שני אלו שלא ערבו אוסרים זה על זה, שכן לא ערבו ולא ביטלו רשות. ואפילו חזר האחד שלא ערב וביטל רשותו לשני שלא ערב, הרי זה אסור, שבשעה שביטלו לו המערבין, אסור היה לטלטל בחצר מחמת חברו שלא ערב. אחד שערב אינו מבטל רשותו לאחד שלא ערב. כגון שהיו שלושה דיירים ושניים מהם ערבו ביניהם והשלישי לא ערב, אין אחד מהשניים יכול לבטל רשותו לזה שלא ערב, שחברו אוסר עליהם. אבל האחד שלא ערב מבטל רשותו לאחד שערב. ובמקרה זה המערב שביטלו לו יהיה מותר, וחברו שערב עמו אסור, מכיוון שלא ביטלו לו את הרשות. הלכה ה' כשם שבעל בית זה מבטל רשותו לבעל בית זה בחצר אחת, כך מבטלים מחצר לחצר. שתי חצרות הפתוחות זו לזו, יכולים בני אחת מהן לבטל רשותם לבני אחרת, ויהיו בני אחרת מותרים בטלטול בשתי החצרות. ומבטלים וחוזרים ומבטלים, כיצד? מבטלים וחוזרים ומבטלים, שניים ששורים בחצר ולא ערבו, אחד מהם מבטל רשותו לשני, ונמצא השני מטלטל ברשותו שביטל לו חברו עד שיעשה את צרכיו, וחוזר השני ומבטל רשותו לראשון ומטלטל הראשון ברשותו שביטל לו, וכן כמה פעמים. ויש ביטול רשות בחורבה כדר שהיא בחצר, שני בתים הפתוחים לחורבה ואוסרים זה על זה יכולים לבטל רשותם ויהיו מותרים בטלטול, כשם שבעלי בתים שבחצר יכולים לבטל רשותם זה לזה. הלכה ו', מי שביטל רשותו וחזר וטלטל ברשות שביטל, אם במזיד הוציא, הרי זה אוסר עליהן, שהרי לא עמד בביטולו, שפעולת ההוצאה מבטאת שחזר בו מביטולו, ואם בשוגג הוציא, אינו אוסר עליהן, שהרי הוא עומד בביטולו. במה דברים אמורים? שלא קדמו והחזיקו אלו שביטל להן, אבל אם קדמו והחזיקו והוציאו, כלומר עשו פעולת חזקה על ידי שהוציאו כלים לרשות שביטל להם, אם חזרו והוציא בין בשוגג בין במזיד, אינו אוסר עליהן. הלכה זין, שני בתים בשני צידי רשות הרבים, והקיפום גויים מחיצה בשבת. שני בתים בשני צידי רשות הרבים, ואינם יכולים לערב ביניהם, לפי שרשות הרבים מפרידה ביניהם, והקיפום גויים מחיצה בשבת, ועל ידי כך נעשו הבתים כרשות אחת, ואוסרים זה הזה לטלטל מהבית לרשות שביניהם ללא עירוב, אין מבטלין זה לזה, הועיל ואי אפשר להן לערב מאמש, ושעת בין השמשות היא הקובעת לעניין העירוב, ומשלא הייתה אפשרות לערב בשעה זו, שוב אי אפשר. אחד מבני חצר, שערב עם שאר בני החצר, שמת, והניח רשותו לאחד מן השוק, שלא ערב עם בני החצר, אם מת מבעוד יום, הרי היורש שאינו מבני חצר, אוסר עליהן, ואם מת משחשכה, אינו אוסר עליהן. שחלות העירוב היא בכניסת השבת, ואם בזמן זה היו בני החצר מעורבים ומותרים בטלטול, מותרים לכל השבת, גם אם הצטרפו במהלך השבת אחרים שלא ערבו עמהם. אחד מן השוק שמת והניח ישותו לאחד מבני החצר, אם מבעוד יום מת, אינו אוסר, שהרי כולן מעורבים, ואם מת משחשכה, אוסר עליהן, עד שיבטל להן רשות מורישו. הלכה ח', ישראל וגר ששרועים במערה אחת, וערבו ביניהם, ומת הגר מבעוד יום, ודינו של גר ללא יורשים הוא, שכל הקודם להחזיק בנכסיו, זכה בהם, אף על פי שלא יחזיק ישראל אחר בנכסיו, עד שחשיכה, הרי זה המחזיק אוסר, עד שיבטל, שהרי הוא כיורש, הגם שבתחילת השבת, לא היה אדם שעשה על הישראל, מכיוון שהייתה אפשרות להחזיק בהם כבר מבעוד יום, הרי האחר אוסר אף אם החזיק משחשיכה, ואם מת הגר משחשיכה, אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו, אינו אוסר עליו, שבשעת החשיכה לא היה ישראל מוחזק בנכסים, ומכיוון שבשעה זו לא אסר הגר על הישראל שאימו, נשארת רשותו מותרת לכל השבת, ולא אוסר עליו, אלא בתירו הראשון הוא עומד. הלכה ט' ישראל הדר עם הנוכרי או עם גר תושב בחצר, אינו אוסר עליו, שדירת הגוי אינה דירה, אלא כי ואימה הוא חשוב, ואם היו שני ישראלים או יותר וגוי שוכן עמהן, הרי זה אוסר עליהן, ודבר זה גזרה, כדי שלא ישקנו גוי עמהן, שלא ילמדו ממעשיו, ולמה לא גזרו בישראל אחד וגוי אחד? מפני שאינו דבר מצוי, שהרי יפחת שמא יתייחד עמו ויארגנו, וכבר אסור להתייחד עם הגוי. הלכה י' שני ישראלים וגוי השוכנים בחצר אחת וערבו הישראלים לעצמן, לא אילו כלום, וכן ביטלו לגוי או ביטל להם או ביטלו הישראלים זה לזה ונעשו כיחיד עם הגוי, לא אילו כלום, ואינם מותרים כדין יחיד הדר עם הגוי, לפי ששם היתר נובע מכך שאינו מצוי שהיחיד יגור עם הגוי, אך אצל רבים שביטלו זה לזה ונעשו כיחיד, לא שייך טעם זה, שאין עירוב מועיל במקום גוי, ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי, ואין להם תקנה אלא שיזכרו ממנו רשותו, ויעשה הגוי כאילו הוא אורח עמהן, ואינו אוסר עליהם. וכן אם היו גויים רבים, מזכירים רשותם לישראלים, והישראלים מערבין ומותרין, וישראל אחד ששכר מן הגוי, מערב עם שאר הישראלים, ויותרו כולם, ואין כל אחד ואחד צריך לזכור מן הגוי. הלכה י' שתי חצרות זו לפנים מזו, כדי להגיע לחצר הפנימית יש לעבור דרך החצר החיצונה, וישראל אחד וגוי דרין בפנימית וישראל אחד בחיצונה, או שהיה ישראל וגוי בחיצונה וישראל אחד בפנימית, הרי זה אוסר על החיצונה עד שיזכור ממנו. הגוי אוסר עד שיזכור ממנו הישראל שבחיצונה את רשותו, שהרי רגלי שני ישראלים וגוי מצויים שם, כולם דורכים ועוברים שם, והפנימי מותר בפנימית, שמכיוון שאין עוד ישראלים שגרים שם, אין מי שאוסר עליו. הלכה י"ב, סוחרים מן הגוי אפילו בשבת, אף שסחירות רגילה אסורה בשבת, שהסחירות כביטול רשותי, שאינה סחירות ודאית אלא היכר בלבד. לפיכך, סוחרים מן הגוי אפילו בפחות משווה פרוטה, שהוא סכום חסר ערך, ואשתו של גוי מזכרת שלא מדעתו, וכן שכירו ושמשו מזכירים שלא מדעתו, הגם שהבית אינו שלהם, ואפילו היה שכירו או שמשו ישראלי, הרי זה מזכיר שלא מדעתו. שאל מן הגוי מקום להניח בו חפצה וישילו, הרי נשתתף עמו ברשותו, ומזכיר שלא מדעתו. זכות השימוש שיש לישראל ברשותו של הגוי, מחשיבה אותו כשותף בבית, ולכן יכול להזכיר את הבית שלא מדעתו. היו לגוי זה שכירים, או שמשים, או נשים רבים, אם הזכיר אחד מהן, דיו. הלכה י"ג, שני ישראלים וגוי, אדרים בחצר אחת, ושכרו מן הגוי בשבת, חוזר האחד ומבטל רשותו לשני ומותר. וכן אם מת הגוי בשבת, מבטל הישראלי לישראל האחר, ויהיה מותר לטלטל. הלכה י"ד, גוי שהזכיר מגוי, אם אין הראשון יכול להוציא הגוי השני עד שישלים זמן שכירותו, סוחרים מזה הגוי השני, שנכנס תחת הבעלים. ואם יש רשות לראשון להוציא את הגוי הסוחר ממנו בכל עת שירצה, אם לא היה שני עומד, וסחרו הישראלים מן הראשון, הרי אלו מותרים. הלכת הדבב, חצר שישראלים וגוי שרועים בה, והיו חלונות פתוחות מבית ישראלי זה לבית ישראלי זה, ועשו עירוב דרך חלונות, אף על פי שאין מותרים להוציא מבית לבית דרך חלונות, שאין רשות הגוי אוסרת עליהם, אלא לטלטל דרך חצר, אך לא דרך החלונות, הרי אין אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים מפני הגוי, עד שיזכיר שאין רבים נעשים בעירוב כיחיד במקום גוי, ולכן אף על פי שערבו ונעשו כיחיד, אין דינם כיחיד הגר עם הגוי, ואסורים בטלטול. הלכת את זין, ישראל שהוא בחלל שבת בפרעסיה בפומבי, או שהוא עובד עבודה זרה, הרי הוא כגוי לכל דבריו, ואין מערבין עמו, ואינו מבטל רשות, אלא סוחרים ממנו כגוי. אבל אם היה מן המינים הכופרים שאינן עובדים עבודה זרה, ואין מחללים שבת, כגון צדוקים וביתוסין, אנשים המערערים על המסורת והסמכות של חכמי התורה שבעל פה, וכל הכופרים בתורה שבעל פה, כללו של דבר כל מי שאינו מודה במצוות עירוב, אין מערבין עמו, לפי שאינו מודה בעירוב, ואין סוחרים ממנו לפי שאינו כגוי, אבל מבטל הוא רשותו לישראל הכשר, וזוהי תקנתו. וכן אם היה ישראל אחד כשר, וזה הצדוקי בחצר, הרי זה אוסר עליו עד שיבטל לו. עד כאן השיעור היומי ברמב״ם, ספר זמנים הלכות עירובים בפרק השני. תן לימוד הרמב״ם, מתאחדים בני ישראל, וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש.